ver mejor un sitio de computador más grande de exterior. Pone la directriz. Gördüğünüz gibi yani bir plan kiraz nüfuset bağlata bir plan kiraz nüfuset גם יש מקום יותר רציני, הוא מושב בכמה קוראים לברובטה והיא נוגעת בכמה סוגים של הזק ראייה שמתוכה יש הזק ראייה בתוך חסרות, כלומר אנשים שנמצאים בחסר אחד מול הסינים, וכך מתחילה המסכת בחובה ובאפשרות וכזה הגדרה לעשות מחיצה בין חסרות של שותפים. זה סוג אחד של הזק ראייה, שנגדיר עוד מה הנזק, מה הזק פה. יש איזה קריאה בתוך בתים, כלומר שמישהו רואה את השני בבית שלו, ויש איזה קריאה שמוזכר בגמרא על גינה, על חזות, שני בהמשך. כלומר, איזה קריאה זה דבר שנוגע בכל מיני שטחים של החיים, שבתחילה הגמרא מסרד הרבת העוסקת בשאלה האם באמת איזה קריאה שני איזה או לא שני איזה, במסקנת הראשונים, מתוך מה שמשיקה הגמרא, כדי שנמדת בגמרא שמה, השכנת הראשונים להלכה, שאיזה קריאה שאיזה. אני מדלג על כל הראיות והרקע, אני מגן למשכנת שאיזה קריאה שאיזה, ואנחנו צריך לדבר איזה היזק זה, ובאיזה זמנים חל איזה קריאה. כאן זה בטור, אני אספיל לך את איזה קריאה שני איזה. הרמב"ן מגדיר שלושה סוגי נזקים מתוך המקורות שיש לנו בש"ס, על הזקי הראייה שיכולים להיות. אומר הרמב"ן בהזק ראייה, דנזקי אדם באדם, סוג אחד של הזק, כלומר נחזור למצב הזקי אדם באדם, סוג אחד זה משום עין רעה. משום עין רעה זה כפשוטו, כמו שאנחנו מכירים את המצב עין רעה, שאדם חושב איזה מחשבות בהקשר הזה על רכושו של אדם, והמחשבות האלה עלולות לגרום לאדם נזק, מהצד הסגולי של המחשבות, ולכן חזר דנים שמה האם מותר לאדם להסתכל על גינתו של חברו, זו שמגדלת גינה בזמנם ומגדלת ירקות, ואז יראה וואי איזה פירות יפים יש על איזה ירקות עופים גדולים לחבר שלי, והוא יקנה בו ועלול להטיל עין רעה, להטיל איזושהי כללה כזאת על גידולם של הפירות. וזה הגיון הראשוני, אם אנחנו באמת חוששים לעין רע, או לא חוששים לעין רע, אם זה מידת חסידות או מדינה, לא לזה אני נכנס היום. זה דבר אחד משום עין רע. זאת אומרת, האדם רואה דברים טובים שיש בעיקר בממונו של חברו, ובתוך הקנאה שלו הוא עלול להטיל איזושהי עין רע, כללה כזאת על החבר. ושם שוב הדיון הוא האם מותר לאדם להסתכל על ממונו של חברו מתוך הנחה שעלו לקנה בו או שאסור לו בכלל להסתכל. זה דיון אחד. דיון אבל אנחנו רוצים לעסוק בו היום זה או משום לישנא בישנא או משום צניעותא. לישנא בישנא זה לא כל הלשון הרע אלא משום בושה ואו משום צניעותא. שני טעמים יכולים להיות בזה שאנחנו אם אנחנו מסתכלים על מקום פרטי של החבר, על המציאות שלו, על החיים שלו, במקום הפרטי, נגיד בבית שלו, אני עלול לראות גם את אשתו, למשל, את האישה שם, שהיא לא צנועה בבית, ולכן אם אני אוכל להשקיף על מקומות, על הבית שלו, דרך החלונות, דרך הדלת, בכל מיני צורות, אני עלול לפגוע בצניעות שלי ושלה, זה סוג אחד של מה שנקרא איזה קריאה. סוג שני של איזה קריאה זה בגלל אישום המבוכה. כלומר, אם אני אראה אותו שהוא נמצא במקומות פרטיים והוא יודע שאני רואה אותו, אז הוא יהיה נבור, הוא יודע שמי שמסתכל עליו, ואז הוא למשל יימנע מלעשות כל מיני פעולות. כלומר, אני מגביל אותו בגלל שאני מסתכל עליו. או שאני אגביל אותו, או שאני אביך אותו בזה שאני מסתכל עליו. הנזק השני של המבוכה שנגרם בגלל שאנחנו מסתכלים אחד על השני. אנחנו מדברים פה כמובן נזקי שכנים, שכחלק מהשכנות שהם גרים בהם, אז כמובן הם נמצאים קרובים פיזית, והם יכולים להסתכל אחד על השני על כל מיני דברים שהם יותר אינטימיים. מהם הגבולות שבהם חז"ל אמרו לי, אל תסתכל, זה דבר אחד, הסתכלות בעיניים, הדבר השני שאנחנו נראה כדי הסוגיה, שיש מקרים שאמרו לא רק אל תסתכל, אלא אל תסתם את האופציה הזאת שתוכל להסתכל. אסור שיהיה לך חלון מול חלון, אסור שתהיה לך דלת מול דלת, אסור שתהיה לך חצר, חלון שמתקיף על החצר הפרטית שלו. כל מיני, גם אם אתה לא תסתכל, אנחנו אוסרים עליך לייצר את האפשרויות שלך להסתכל, כי אם תהיה לך אפשרות להסתכל, הוא כבר יגביל את עצמו. וזה בגבולות, אנחנו נמצא לדוניות. אומרת הגברה מקור שלוש, וכאן היא נותנת לנו את המחקור בכלל למושג הזה של ידי קרובה. אומרת המשנה, לא ייקח אדם לחצר שותפים, פתח כנגד פתח. כלומר, יכול להיות למשל שיש להם חצר משותפת, כשמצד אחד יש קיר של בית אלמוני, ומצד שני קיר של בית אלמוני, אין שם דלתות. הדלתות נמצאים בחזיתות מהצד השני. ואז בא אדם, אומר, אני רוצה לפתוח דלת אחורית, פתח לחצר המשותפת. או חלון לחצר המשותפת. אם אני אפתח פתח או חלון, אני כבר יכול להתקיף על מי שנמצא בחצר. אתה עושה בחצר בזמנה של חז"ל שימושים פרטיים. לכן אמרו חז"ל, לא יפתח אדם לחצר שותפים פתח נגד פתח. אם כבר יש פתח של דלת, אז דלת מול דלת, או חלון נגד חלון, או סתם חלון לחצר שותפים. אם היה פתח קטן, לא יעשה אותו יותר גדול, כי כשהפתח קטן, אני יכול לראות רק מזוויות מסוימות ומקומות שאי אפשר משם לעשות את החצר. ואז יודע השכן שיתם האומנם חלון, אבל הכל יכול להתקיף רק על הזווית הזאת של החצר. ואם הוא רוצה לעשות דברים קצועים, הוא יעשה את זה לזווית השנייה של החצר. כזאת שאי אפשר לראות. ואם אני מגדיל את החלון, אני יכול לראות, הייתי מרווח הרבה יותר גדול לראות את השימושים שנעשים בחצר, כלומר אני מגדיל לו את השימוש ופוגע לו כל כך מסורתי. לא, אם היה לפתח קטן לא יעשינו גדול, אם היה פתח אחד לא יעשינו לנו שני פתחים. אבל פותח לרשות הרבים, פתח נגד פתח, וכל מיני חלון, היה קטן עושה אותו גדול ואחד עושה אותו שניים. מה זה בדיוק בקשר לרשות הרבים? נראה בעמוד הבא בזאת. כל הנושא הזה שלא לפתוח פתחים אחד מול השני, שואלת הגמרא, מנה ממילי? אמר רבי יוחנן דאמר לך, ויישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן משבטיו. מה ראה בלעם כל כך שהתפעל מעם ישראל שוכן משבטיו? ראה שאין פתחי עוליהם מכוונים זה לזה, אמר ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה. המקור הזה שאומנם לא נאמר בסופה של מצווה, שאפילו לא משבח שהקדוש ברוך הוא משבח את ישראל, אלא משבח שבלעם משבח אותנו, אבל חז"ל אמרו לי כאן שבלעם באותו זמן ראה משהו נכון. המשהו הנכון הרוחני הזה שראוי שתשרה להם שכינה נובעת מהצניעות, שהם לא מכוונים לפתחי עוליהם אחד מול השני, כי אז הם עלולים לראות אחד את השני. כלומר, בחז"ל יש הבנה שישראל שוכן משבטיו, וזה הרשב"א מדייק אותו כמו אבא, ראה יח שוכנים, ולפיכך אמר מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה מיוחד במשכנות שלכם? בצורה שבה אתם שוכנים, כלומר גם ממקמים את האוהל וגם פותחים את הפתחים, שאין לקרוא עליהם מכוונים, זה המושג של משכנותיך ישראל. שמה טוב הוא עליך, האוהלים בנויים בצורה כזאת שהפתחים לא יהיו מכוונים אחד כמו לשני. ומזה יפעל בלעם, וזו באמת הלכה של ישראל, שבזכותה תשרה עליהם שכינה. מושג תשרה עליהם שכינה נראה בהמשך שהוא מאוד מאוד חשוב לפוסקים, אבל אם הוא משהו מאוד חשוב בהגדרה של סוג הנזק. כבר המקור הוא כאן, פחות ברמז מהתורה, חלק מהפוסקים, הנתיבות למשל לומד את זה גדר דאורייתא, שלא לכוון את הפתחים מול הפתח מול פתח, חלון מול חלון, זה לא רק איזה הנהגה חשובה, בעלת בעלה שנפסקת להלכה, אלא זה איסור דאורייתא, זה לא סכנת חכמים. כי המקור הוא מהתורה. כן, אבל המקור, זה לא מצווה, זה איסור. זאת אומרת, דברים חז"ל ולמדו ממה שישראל נהגו בזמן שלא במדבר. למה? כי אם שרבנו דימה אותם כנראה, לא נהגו את זה במקרה. וכשבלעם, התורה באה ומספרת לי מה יפעל בלעם, היא רוצה לגלות לי שזו הדרך הראשיה בעיני השם. שאומרים תשאל יש לך, אם לא נוהגים ככה, לא תשאר שכינה וזה כלום. כבר התורה אומרת לי מה אסור לעשות. אמנם לא מצווה, אלא במובן של איסור. זה מה שראה בלעם, ושוב מפה, חלק ממי שזה מדובר באיסור רבנה, חלק ממי שזה איסור דאורייתא. כמובן, אם זה איסור דאורייתא, אז באופן חריף יותר, תישאל השאלה הגדולה, שאנחנו נגיע אליה בהמשך, שהרי פתחי הבתים שלנו הם פתח מול פתח, חלון מול חלון, הרי כזאת. הדלתות שלנו וכניסות לבתים, הם פתח מול פתח, בעניין שיש פה בניין רב קומות, יש פתח מול פתח מובנה. ואיך אנחנו גרים במקומות האלה? צריך להבין, איך עושים פתח מול פתח, ולא רק במדינת תל אביב, אלא גם לרקודת בני ברק, ובירושלים לרקודת, ובצבדר, וכולם קשור דלת מול דלת. בדיוק מה שחזר אמרו שאסור לעשות. וגם חלון מול חלון, וככל שגרים ביוחד ירושלים היותר עתיקה, זה חלון מול חלון בול. זה הכי קרוב, איך אומרים, כמעט אפשר לחוק את היד מחלון מול חלון. אז זה רק הדבר הזה, חזר אמרו שאסור חלון מול חלון, זה אין צריך לבוא. הטעם, שוב של מה שהתפעל בלעם, התפעל מצניעותם של ישראל. משהו אחר קודש הוא רעד עכשיו. אמרת, בדיוק, הוא אמרת השפעה, זאת אומרת, בהמשך, זה נכון מאוד. אבל נכניס אותה לתוך הדגרים שנבין בדיוק. וזה כיוון את הדעת שלו. אתה רואה, רואים פתיחה עליהם שכנה איתה. אבל זה לא לגמרי, זאת השברה הנכונה שאני אומר עכשיו כדי להכיר, אבל היא טיפה יותר מורכבת, כי נראה למשל, אם בילון הוא אותם לגמרי, לא אותם לגמרי, זה ביטום מוחלט, לא איתום מוחלט, לא איתום מצבים. על מה שהגמרא אומרת, מתוך המשנה, שעשו פתח מול פתח או חלון מול חלון, אומר הרבה, למה עשו חלון מול חלון? וטעם, כמו שכבר אמר גם הרמב"ן, משום צניעות, הוא מניח שזה טעם שזה מפורש בגמרא. אדם הוא משום צניעות, אבל גם הצניעות נלמדת ממה שאמר בלעם, שהוא ראה את צניעותם של ישראל, וזה חבר לומדים מתוך ההצעה הרעה שהוא נתן, של להחיל את ישראל בצניעות, ואז הקדוש ברוך הוא ועזר עליהם שינה, ויפעש עליהם ויעניש אותם. אדם הוא איזה צניעות, הוא טעם שיוצא מתוך המקור הזה של בלעם, והוא מורחב יותר בגמרא במקום מספר 5. הגמרא שם כותב שלישית, במקור 5, אומרת המשנה לא יפתח אדם חלונותיו בחצר שותפים. עוד רגע אנחנו נגיע בהתחלת ההגדרות. לא יפתח אדם חלונותיו בחצר שותפים. בואו נזכיר, הגדר הראשון יהיה פתיחת חלון מול חצר שהיא חצר שיש בה שימושים פרטיים. זאת אומרת, מה יהיה לחצר השותפים? כאילו לחצר חזרון האמירות. למה לעשות חצר השותפים? שיהיה גם כל החצרות שיש לשני רשות להשתמש בהן. אמרת הגמרא, לא מבעיה כמה, לא מבעיה לחצר חברו, שזה פשוט עשוי לפתוח חלון, כי זה חצר פרטי שלו. אלא אפילו לחצר השותפים, שישה שנינו, דאמר לו החבר שלו, זאת אומרת, זה פותח את החלון, סוף סוף, כבית יצטנו מיני בחצר. בכל מקרה, כשאני הייתי נמצא בחצר, עובר השכן שרוצה לפתוח חלון, גם ככה היית, כשהיית רוצה לעשות שימושים צנועים בחצר, כמו כביסה למשל, היית רוצה לעשות כל מיני דברים צנועים בחצר, או שימושים פרטיים, ואני הייתי נכנס לחצר, גם ככה היית צריך להצטנע ממנו, גם ככה היית מוגבל בחצר. זה שאני פותח חלון, אני לא מגביל אותך יותר. זה אני עושה לך. אם זו חצר פרטית שלך, באמת, שאני פותח חלון, אז אני נדחף לך על החיים. ועד עכשיו לא היית צריך להגביל את עצמך, אבל אם במילא זו הייתה חצר של שנינו, והייתי יכול להיכנס לחצר, והיית צריך להצטנע ממני, אז מה כבר החלון הזה שאני פותח גם מלמעלה מזיק יותר? אבל הגמרא הוא כן מזיק יותר, ואמר לו, עד היית, ממש מנה, ואמר לו, עד היית נע, כשהיית בחצר, אז בין ההצטנוע מנה. עכשיו אני צריך להצטנע ממך, גם כשאתה היית בבית, אתה יכול להסתכל עליי כל רגע מהחלון. כלומר, בחצר השותפים, שוב, הבעיה היא בעיה של צניעות, שכלולה אומר הרמב"ן בתוכה גם המבוכה, כלומר, בדיוק אני נבוך, לא דווקא צניעות של מלבוש, אלא אני נבוך לעשות, מולד לילדים שלי, לידך, תראה איך אני רוצה לסוחב אותם על הגב. אז אני נבוך ממך. ואם אתה תסתכל עליי, אז אני אמנע מלעשות, אתה מגביל לי את השימושים. אז בחצר, בחצר השותפים, בחצר השותפים, כל אחד מהשותפים, יש זכות להתכבש בחצר. אלא אם כן הם מחליטים שזה בלתי אפשרי, ומחליטים, חצר שרוצה לעשות חלוקה. ואז אחד שרוצה לעשות חלוקה אומר, אני כבר נבוך ממך, אני רוצה לחצות את החצר לשניים, חובה לחצות את החצר לשניים, ואז הדיון על באיזה חומר עושים את הכותל שבהם, וזה תחילה בבקשה. אבל אם שניים רוצים להיות בחצר, הם יכולים, הם מוכנים. אבל כשאחד רוצה לעשות גם חלון, הוא אומר, עכשיו אני בלחץ ממך הרבה יותר, כי בבוקר, בלילה, כל מה שאתה בבית, אני לא יודע, אולי אתה מוסיף את הלילה, אולי אתה משקיף עליי, לכן אל תפקח עליך.
לא
כזה,
אני אמין את זה, שזה עוד לא
אני יכול לדבר, כשהיית בחצר, אני יכולתי לקרוא, א', עכשיו אתה רואה אותי, אז אני יודע מתי אני צריך להתפנן לך, וידעתי מה אני מגביל מה לא מגביל, כשאתה נמצא בבית, זה יכול להיות בכל שעה, אני בעצם מגביל את עצמי בהכל, כל הזמן. אתה כאילו משקיף עליי באופן נסתר כזה. ואתה מגביל יותר שוב את השימושים, איזה קריאה הוא שני דברים. או איזה קריאה שעכשיו אתה פשוט תקיף עליי, שאני עושה, שאיסי אותה קליטה בחצר, כמו שאני מצוי בזמנם, אז אתה עכשיו פוגם בשניעות שלה, זה סוג אחד של איזה קריאה, שבקריאה שלך אתה עושה את זה ואתה פוגע לה בשניעות, פוגע גם בעצמך כמובן, אבל פוגע לה בשניעות, ולא כמו מה שעם ישראל נהגו לדורותיו בצורה מתוקנת. וגם חוץ מזה, אני גם מגביל את השימושים שלי בגלל המרדיפה איתך. אז אם יש לנו חדר שותפים, טוב, קנינו אותה ביחד, אז כל אחד, אתה יודע, זה חלק מהעסקה. כשאתה פתאום פותח פה חלון, אתה נראה את המצב שלי, זה לא סתם חדר שלי, כי גם ב-12 בלילה אני אומר לעצמי, אולי הוא מוציץ אליי, אולי גם ב-5 בבוקר, אולי הוא מוציץ אליי. מה לגבי חצרות שלנו היום? האם חצרות שלנו נעשו בחז"ל, והתשובה הברורה היא שלא. אומר החזוניש במקום מספר 6, ככה מביאים כל פוסקי זמננו, אומר החזוניש לגבי חצרות, וזה תלוי במנהגה. שאם מנהג המקום שכל אחד פותח חלונות לחצר, למה? אף הוא. אומר עוד לפני חצרות שלנו, אם יש דורות, והיו עושים שימושים פרטיים בחצר, אבל זה היה מנהג פשוט שכולם פותחים לפתחם לחצר, אין בזה הגבלה. חצר, למשך, עושים בה באופן פשוט שימושים קצת פחות מוצנעים. אבל הדבר של חזוני שהיא לסתם חצרות היא לא כל כך פשוטה. כי אם בחצרות עושים כביסה, כלומר שימוש שיש לו בעיה של צניעות, לא רק מבוכה אלא צניעות, אז מנהג לא עומד מול הצניעות. נגדיר מראש משהו שאנחנו נראה בישוב מקום מספר 9, אבל יש פה הערה חשובה. יש פה דיון גם בראשונים וגם הרבה באחרונים. רציתי לפרסית את זה בטכנת קודם. אם אתה אומר משום מבוכה, כלומר אני, בגלל שאני נבוך ממך, אז אני נמנע מלעשות כל מיני פעולות בחצר, אז אני בעצם בא לזה שרוצה לצחר לנו, אומר לו, תשמע, אתה מגביל לי את השימושים, ולכן אתה רוצה לי נזק. אבל אם אני אומר לך, אני מוכר לך, תפתח חלון. כלומר, הנזק הוא בזה שאתה מגביל לי את השימושים, ומחילה יכולה לפתור את הנזק הזה. ואם אני מחלתי, אם הוא יש לו אישור לבעל החלון, הנה, אלי, נשאר לי לפתוח חלון, הוא מוכר לי על המגבלות שאני מטיל עליו, אין בעיה. אבל אם הבעיה היא צניעות, צניעות זה לא תראה שאני מוכר לך. הקדוש ברוך הוא לא יעזור תינתו בתוכנו, אם אנחנו לא נשמעים. כלומר, אין מנהג המקום נגד צניעות. אם מנהג המקום מנהג של פריסות, כלומר, שיש אפשרות להסתכל על אנשים לא צנועות, אז זה לא מנהג המקום של עם ישראל, כי לא תשאיר שם שכינה. ולכן, אם בחצר רגילים לעשות שימושים של צניעות, זה לא יעזור שמישהו שם ימחה ולהגיד ככה מנהג המקום. לא אומר מנהג המקום, יגיד לנו הרס לו בהמשך. אבל חזנית כנראה מתקיים פה שבחצר כבר תעלה ודיבר שלא עושים שימושים של צניעות, אלא רק דברים שאני אגביל את הלשים, אני לא אעשה שם מסיבות ומועיות לילדים שלי כי אתה תצחק עליי, או שאני לא אעשה שם כושר כי לא נעים לי שאתה מתקל עליי וכו'. בדברים שהם הגבלת שימושים, שם המחילה של השכן מועילה. ולכן אומר חזרית, אם מנהג העולם שככה עושים, אז כאילו מועיל המדדה שכל אחד שקונה חצר, עומד בדעתו שאני לא אעשה שם כל מיני שימושים, כי בטוח יפתחו חלונות, כלומר אני מוכר. אבל אומר החזוניש, מה שפותר לנו את כל השאלה לגבי חצרות, ויש הרבה דיונות על זה בחז"ל, אצלנו, שאין אנו רגילים בתשמיש צנוע בחצר, נראה די נסתם הוא על דרך לפתוח חלונות. אומר החזוניש, פשוט בזמננו, חצרות לא משמשות כבר לשימושי צניעות, החצרות שלנו פתוחות לרשות הרבים, ולכן אנשים לא עושים בחצר שימושי צניעות, ופתיחת חלונות לא מגבילה את השימוש שלהם במידה כזאת שזה יחשב איזה קריאה. כלומר, לגבי חסרות שלנו, אין דיון יותר לגבי הזק ראייה. אלא אם כן, שוב אדם אולי יצא את לו בית פרטי, והוא בנה חומה כדי שלא יראו מרשות הרבים בשום אופן, יכול להיות אולי שיהיה את המקום לדון על הזק ראייה בחסר הפרטי שלו. אבל כמעט שהיום למד בניינים רבי קומות, אז כנראה שהוא לא... ובשום מקרה הוא לא יכול לטעון את זה כראייה בחסר. כלומר, אנחנו לא דנים בזה כראייה בחסר, וככה דילגנו על כמה סוגיות זה בדף, בגלל שהשימושי החסרות שלנו פשוט שונים. אם החסרות יחזרו באיזשהו שלב לשמש כמקום שעושים שם שימושים פנויים, יחזרו בדיוק כל הגדרים ההלכתיים. אז אנחנו דנים מכאן והלאה על ידי כראייה בבתים. כי הבתים שאנחנו כן עושים, עושים דברים פנויים, וכל מיני שימושים כאלה פרטיים שלא נהיה לנו שמסתכלו עלינו, ואז תלי השאלה על שיחת חלון מול חלון ודלת מול דלת. מה לגבי דלת מול דלת שלנו? דלת מול דלת בזמן חז"ל, הסיבה שהיא אסורה היא בצורה מאוד פשוטה. כמעט הדלת הזאת פתוחה לבית, בבית עושים שימושים פנויים, ולכן אסור לבנות, כאילו לאפשר את האופציה הזאת שאני אעמוד בבית שלי, והדלת שלי תהיה פתוחה, ואני אוכל להשקיף לבית שלי. אומר בעל עמק המשפט, כבר קיבלנו פה אחד הדיינים בדורנו, ואני אראה לה מיודע עתיד בזהו, הוא שואל את השאלה ששואלים 250 השנה האחרונות, סליחה שזה דעת של הרמב״ם, פעמון טוב, רק מקראת הרמב״ם שכותב את הייצור של פתח מולכות האחרונות, הוא פופר במשנה, ובגמרא הרמב״ם אשר מפסקים אותו להלכה, ואז נראה למה בזמננו לא מקפידים על זה. אומר הרמב״ם והשכן האורחים נתנו לו השותפים בחצר רשות לפתוח חלון או פתח רשאי, זה בחצר השותפים. והוא שלא יפתח אבל פתח כנגד פתח או חלון נגד חלון, אלא יעתיק משהו זה מנגד זה. כלומר, בחצר השותפים שבמילא רגילים להימנע מחלק משימושי עצמות, אם הם מוכלים אחד לשני זה בסדר, שוב מתוך הנחה שלא עושים שם שימושים של צניעות, כלומר של כניסה של נשים. אם עושים כניסה של נשים, יש כן בעיה של חלון מוחצר, אבל אי אפשר לפתוח פתח נגד פתח חלון מוחלון ולא עוזרת מחילה. יש דיון גדול בראשונים, אחר כך מפסקים, האם למי שהייתה חזקה לפני של חלונות, אני לא נכנס לזה כי בפועל מי רוצות שזה לא נקמי, אבל יש דיון ארוך מאוד לגבי חזקה, מי שהיה לו חלון קודם, כבר שהשקיף על החלון הזה, וכולי. כלומר, עכשיו אנחנו חרדים, הרב השכנו פשוט חוצקים את האיסור של פתח מול פתח וחלון מול חלון. שהם לא יהיו עוד זווית ישרה, אלא אני צריך לקחת את החלון הזה קצת הצידה, כמו זה, שלמישהו יש חלון כאן, השני יעשה את החלון כאן, ומקום כזה שהוא לא יוכל להשקיף עליו. זה לא איזה זולמה של הכוונה סנטימטר, אלא כמובן שהוא לא יוכל להשקיף מהחלון אל החלון, מהדלת אל תוך הדלת. מה קורה בזמננו? כתב בעלי עמק המשפט. ואני רואה, אני דעתי בזה, ומשום בזמן התנועה והשולחן ערוך היה ראש תשמישם בחצר כידוע. בפתחי הבתים היו פתוחים לחצרות, הבתים היו קטנים, ולכן היו עושים הרבה מאוד מהשימושים בחצרות, כולל בישול ועשייה, אתם נעשים בתנורים שבחוץ וכו'. באופן, והיו הבתים פתוחים לחצרות, באופן תמידי, מהבוקר עד הלילה, וזה שיוכלו בקלות לצאת ולבוא ולעושים דברים ולהכין. ואם כן, כשפתוח פתח נגד פתח, היו רואים כבר, זה היה בנוי פתח מול פתח, אז גם היה פתוח פתח מול פתח, כי הבתים שזה פתוחים כל היום. היו רואים אחד לתוך ביתו של השני, ורואים את כל תשמישיהם, ואין בזה מין שום מידה שמיעות, התורה עשרה עשה. אולם, מכיוון שבזמננו דרך הפתחים להיות סגורים כל היום, עד שמישהו תוסק עליהם, אין שום אפשרות ראייה מיוחדת של תשמישי חברו בתוך ביתו, והדלת סגורה. כלומר, הוא מוסיף לפה נתון ראשון, הוא אומר, למרות שיש לנו פתח מול פתח, אבל הדלת סגורה, אז זה לא מפריע לי שיש פתח מול פתח. ואם מישהו פוצע את הבית שלו, את הדלת של הבית, שהוא רוצה לצאת החוצה, או רוצה להכניס מישהו, הוא רואה באותו זמן האם הדלת השני פתוחה ולא מסתכל עליו, והוא יודע, זה מתקנע. ואם הוא רוצה לעשות דברים מסוימים, הוא פוצע את הדלת שלו. כלומר, העובדה שיש פתח מול פתח לא יוצרת מצב של חוסר צניעות, ולא מגבילה את השימושים של האדם. כי אם האדם עושים רוצה לעשות דברים מסוימים, לא עוד הקצני, אבל סתם שהוא נבוך מהם, הוא יפתור את הדלת של עצמו. ואז לא הגבלתי אותו בפתיחת פתח ופתח בשום שימוש, ואם הוא אמרנו כולה לעשות דברים צנועים, הוא ודאי שיסגור את הדלת. איך נגיע. אם הוא רוצה אוויר, אני זוכר, הפתח של חלום של דלת לא מיועד לאוויר, בהגדרה של חז"ל. אוויר מיועד להיכנס דרך חלום. זאת אומרת, אם הוא רוצה, באותו זמן, שלא יעשה דברים שנויים. זה אין בעיה, לקחת פתח. אבל הוא לא יעשה דברים שנויים. זאת אומרת, אני בעצם בזה שפתחתי מול פתח מול פתח, לא הגבלתי לאדם את השימושים. כי בטבע החברה, במדינת שבעולם, הן נותנות דיבורות. זה שונה, אם אתה תכון חז"ל, לכן, בזמן חז"ל, שכל הזמן הם היו נשים יוצאים מהחצר לבית, כרוב השימושים היו בחצר, הדרך הייתה דרך פתוחה, או טבעה דרך פתוחה, ואז הנשים, באמת מוגבל השימוש שלהם בבית. זה מוסיף עוד משהו, עוד הבדל בינינו לדורות הקודמים. ועוד יותר סיב, הדירות הנבנות היום מתוכננות בצורה שבכל דירה ישנו עול או פרוזור מסוים. בין הדלת לשאר חדרי המגורים, לחדרים שמשתמשים בהם. אם כן, אפילו במקרה שהפתחים יהיו פתוחים, אין נושאים בפרוזור שמול הדלת שום תשמיש מיוחד וצנוע. ולא כמו בדירות הניתנות שהדלת הובילה הישר לחדרי הבית או לחדרי המטבח, ומכיוון שהדלת רגילה להיות פתוחה והיא נפתחת לשאר המטבח, או לחדרים הפרטיים, בחדרים הפרטיים במטבח, אדם כן עושה שימושים צנועים או אינטימיים אחרים. ולכן באמת הייתי מגביל אותם במטבח, אי אפשר לעשות שימושים יותר צנועים כי זה פתוח פתח מול פתח, אז זו הגבלה וזה גם בפנים. בבתים העתיקים יותר, אנחנו יודעים שהם קטנים יותר, נתנו גם לחדרים, היו שני חדרים, אחד אחד מהמטבח, אחד אחד חדר שינה, אבל לא היה מסדרון. אז היו פותחים את הדלת, ויש לנו נכנסים למטבח או לחדר השינה. וגם פותחים בכמעט כל מקומות, לא מדובר בבתים של עשירים. הבתים הסטנדרטיים שאנחנו מוצאים אותם בממצאים ארכיאולוגיים, או סתם מירושלים של לפני 200-300 שנה, אנחנו רואים שברוב המקומות האלה הפתחים נפתחים ישר לחדר. אין מסדרון, מסדרון זה חידוש מודרני שגם גרים בבניינים, ולכן אפשר לנצל יותר שטח של קרקע. למצב הכלכלי מספר, הבתים בדורות רבים מאוד, בית הכוונה חדר וחצי. זהו, בלי מסדרון, שירותים בחוץ כמובן. זה הכל הרבה יותר קטן. היום. זאת היום, גם אם יפתחו, רואים בדרך כלל ספרות דור, זה פרוזור, אנשים בדרך כלל לא עושים שימושים פרטיים, וגם הדרך גבוהה. לכן אומר, כן, כיום ישנן כאן שתי סיבות. מדוע לקח יתרון של מידת הצניעות בפתח נגד פתח? אז מציין, ורואים ישראל שבזמננו שתשרה שכינה עליהם, אפילו שפתחי מכוונים, ואין בזה מלכור למידת הצניעות. אפשר לו להדגיש את זה, כי הראשונים, ויש את זה בכמה סיבות של הרש, ואף אחד שאנחנו נראה גם בהמשך, הם הבינו מהגמרא, הברכה הזאת של בלעם, שישראל לא נוהגים בצניעות, זה לא רק שזה פגם בין אדם לחברו, זה פגם רוחני גדול, זה נגד הדרך היקרה של עם ישראל, ולכן לא תשרה שם שכינה. זה פגם חמור שלא תעזור מחילה של אדם פרטי, ולכן חשוב שאם יש עשר שכאילו פתח מול פתח, לא נגיד טוב, זה נגידו כבר נהגו, ומה נעשה, אין מה נעשה. אם היה פתח מול פתח חסום, היה צריך לשבור את הבתים באמת. כלומר, היה צריך לגור במקומות אחרים, זה היה אסור ואיסור מוחלט, כי זה פגם בקדושתם של ישראל. מכיוון שבאמת פתח מול פתח לא יוצר את בעיית הצניעות, לכן אין עם זה בעיה, ואפשר לגור בפתח מול פתח, ומי שחשב לעבור בבית פרטי, אז אפשר לגור עדיין בבית פרטי. נעיר הרב בעוד הערה. לא חייב להתקיים שניהם, מספיק שדה סבועה, מספיק גם מנהג עולם שדה סבועה, זה גם עובד בעוד שפיטים אחרים, אבל מצטרף לזה גם זה. אבל מספיק לכל דה סבועה, מספיק לדה סבועה. מספיק עובד שפיטים. אבל, תראו, מצד שני, כשהוא מדבר פה משהו שהשתנה, זה משהו שהשתנה בדרכי השימוש שלנו. כלומר, אם יהיו יישובים למשל, שכונות מגורים, ששם רגילים באמת, להיות הרבה חסרות והדלתות פתוחות אחד לשני, יכול להיות שתחזור שלא בעיה. זאת אומרת, אם אנשים כן רוצים לבנות מנטליות של בתים פתוחים, או של חלונות בתים פתוחים, יש עם זה בעיה. ואנחנו, כאילו, היותר בנוי הזה, שבאמת, באמת, בנוהג שבעולם, א' יש דלתות, אפשר לסגור את הדלת ואני לא מגביל את השימוש, אבל גם המציאות היא שהדלתות סגורות, ואז נתן גם לציוד, אבל אם הדלתות פתוחות, החלונות פתוחים, ומסתבר שאנשים עושים דברים לא צנועים מול החלון, אז צריך להחזיר חזרה את הסכנה החז"לית שלא לפתוח חלון מול חלון. צריך לעשות שינויים בטבע, כי תהיה לנו מדינת הערכה אם באמת אנשים מגיעים לעשות שימושים, לא צנועים מול חלונות. מה נעשה לך? לא יהיה לנו לחלון מול חלון, אתה גם יגיע לחלון מול חלון, שהוא יותר מסובך. נכון. השאלה הזו, השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? האם... טוב, עוד נעד, בחלון יש כמה אופציות. הדלת, א' מחומר עצום, היא גם מובילה לפרוזדור. בחלון אנחנו מצטפים כי אין לי את הפתרון השני של פרוזדור, אולי זה גם קושי חיית השאלה. בחלון יש לי רק השאלה האם הוא סגור פתוח, עוד רגע, סובבו לבוא נראה מה יהיה. מי אומר ועוד הערה שמעתי בקודם בעל פה, לגבי האם מועילה מפילה, כלומר, יש בחלק הפוסקים בתשובת על המעריץ שאלון, שגם מביאים אותו כמה פוסקים ורצו להשאיר, שאומר, מנהג שבעולם שיש פשוט חלונות מול חלונות, ככה המנהג, ואז אנשים מוכלים, כי כשאדם קונה בית, זה עדיין מראות, אני צריך להגביל את השימושים שלי, כי לא יש חלון מול החלון שלי, אז אני מראות שדעת אני צריך להתכנס ולהגביל את השימושים. אז זה, הפסקים שמביאים את המעריץ היום, חלקם עושים נגד זה, מה פתאום? יש מפורש בראשונים שנפסקו גם השולחן ערוך, זאת אומרת, השולחן ערוך, הפתאום שמביא את התשובת הרשב"א, וזה נמצא גם ברמב"ן, תוך כדי הדברים שלו על ה... נמצא בעוד תשובות הראשונים, של הרשב"א, שהפתרון הזה של מחילה, כמו שאמרתי, הוא רק כי מדובר על מישהו שמגבילים לו את השימושים, כלומר לא נעים לעשות כל מיני דברים מאחר כך עשוי, רק עליי, או אני אין אבוך, אבל אם מדובר בבעיית תמימות, אין מחילה, כי זה גם מקדוש אדם של ישראל. כך אני אראה זו מכל מקום, אם נהגו, שלא להקפיץ כלל על ידי קריאה של הבתים החסרות, מנהג בטעות הוא ואינו מנהג, שאין מחילת ההצפדה אלא בדיני ממונות, שאדם עושה אם ייתן לסוף שלו, או לבדוק גם את התא, ואומרים שאני מוכן, שבחסר, מוכן לעשות פחות חמישה שימושים. זה הגבלות שאני מסביר את עצמי, אבל אני לא רוצה לפרוג את העם של ישראל ושלא לנהוג בצניעות, הוא כגורם להסתלק שכינה מישראל. וזהו שאמרו בגמרא ובבטרה, הכל, כשדיברו על בניית כותל באמצע בין שני שותפים של חצר, אמרו הכל כמנהג המדינה לעשוי מאי, לעשוי אסרא דנהגי באוצה ודפנה. כלומר, הוא איזה חומר נעשה את הכותל? מגזים, מגזים, מקפיסים. אמרו, אפילו, הכל גמלה במילה, אפילו לעשות איזה חומר דף מקבוצים, סבוכים, שנקראים מוצא ודפנה, אומר הרבה, זה תלוי במנהגה לגבי חומר המחיצה. אבל פחות מכאן, כבר לא לעשות מחיצה בכלל, מנהג בטעות הוא ואינו מנהג. כלומר, אם, שוב, יש חשש של בעיה של צניעות, אין שום היתר ומחילה של אנשים, זה דבר שצריך להימדד בכל דור ודור. בממונות יש שם מחילה, אתה לא יכול למחול על ממונות, יכול למחול על הגבלות שמגבילים אותו שימושים. אבל אם זה, כמו אתה אומר, אתה לא יכול למחול מתי נזקי השעה, נזקי מניעת אוויר ומניעת אור, כל זה אתה לא יכול למחול. אבל נזקי רעש, אבל נזקים של צניעות, זה גם בגלל של ישראל, אין מה למחול פה. אז חלון, על זה התמודד בזמננו, הסברנו. מה קורה לגבי חלון? חמישה אומרת זו הבטרה, אחרי שהיא מגבילה את הפתח שעשו לעשות חלון מול חלון, היא גם נותנת פתח אחד של עשר. אומרת המשנה, אבל פתח הוא לרשות הרבים, הכל עשר, פתח כנגד פתח, וחלון כנגד חלון. אם הבית שלי פונה לכיוון רשות הרבים, והפתח של הבית שלי פונה ממש לרשות הרבים, או החלון פונה ממש לרשות הרבים, ומהצד השני של רשות הרבים, רוצה מישהו אחר, יש לו בית שם, והוא רוצה לפתוח פתח מול הפתח שלי, או חלון מול החלון שלי. אמרת המשנה מותר. למה? אמרת הגמרא, ואמר לו זה שרוצה לפתוח את החלון ממול, אמר לו סוף סוף, הבית שלנו מפני רשות הרבים. אבל מה אתה רוצה להגיד לי, אל תפתח פתח מול פתח? בכל מקרה, אתה היית צריך להישמר, כי אנשים פה עוברו ברחוב. מה אתה אומר לי, אתה תשב, אל תפתח לי פתח מהצד השני של הרבה, אנשים גם אלה, זה רשות הרבים, עוברים פה הרבה אנשים ברחוב.
אמרת
תשובה, בוא נדע שאלה, האם מדובר גם בקומה השנית? זה חלום מול חלון או רק בקומה הראשונה? זו השאלה הנפלאה, אתה יודע, אני מחלוקת ראשונים אגב, או חצי מחלוקת ראשונים. אבל בואו נגיד את זה פתח מול פתח, כלומר אם יש פתח שפונה לרשות הרבים, ודאי שמצד השני יכול לפתור גם מישהו פתח, כי אני רק אחד. במילא יש פה כל הזמן אנשים שעוברים בשערים, יש דיון האם מדובר גם על מה ניכר שערים, האם גם מבוי, יש בו מעט אנשים, אבל הרחובות שלנו היום, בוודאי נחשבים רשות הרבים. בהקשר הזה, רק אם הרחובות הם נידחים, אז אולי יש מקום איתו הזה. אם יש שוב פתח של בית פתוח לרשות הרבים, אפשר לשאול מולו פתח נגדי, כיוון שמילא היית צריך להתקיים לרשות הרבים. גם חלון, אם מדובר בחלון, קודם כל לפחות נגיד בקומה הראשונה, אז גם אני יכול לפתוח מולו בקומה הראשונה החלון, כי מי שלא רשות הרבים גם רואה אותו. עכשיו אני ממה עשור אני צריך להצטנע עד 10 בלילה, ממך אני צריך להצטנע כל הזמן. ההנחה הייתה שבזמנם לא הייתה תאורה כמו שלנו, ולכן אם פותחים חלון מול חלון והוא במרחק, בלילה מלא לא יראו אותו, כלומר הנזק הוא בעיקר ביום, ולכן אין פה בעצם חשש. אבל אתה כן מראה שאלה שנפקא מינה לדורנו, שבעצם שר בלילה, בלילה שיש חשמל, זו כמות אור גדולה, ואני יכול לראות, אם אני מקים רק מנורת נר, קשה לראות ממרחק של כמה מטרים, כאילו כמה הוא עושה שם, כלומר אין כל כך חשמל. זאת אומרת, לא עוד חלון מוכן, גם פתח מול פתח. כן, זה מה שאתה יודע, שאם יש העם מסוים, נגיד 10 בלילה, כי כבר לא עושים ברחוב, ואז הפתח שלי נמצא מול פתח, חלון מול החלון, ואין פעם של רשות הרבים. אמרתי, ההנחה הייתה שגם אם בלילה הם סוגרים את הדלתות. כלומר, כמו שאמר בבית המשפט, ביום, שם עיקר הנזק, שיש גם אור, כלומר, גם אפשר לראות ממרחק, אבל לא יכול, היה ממרחק מסוים, אז יש גם אור וגם הדלתות פתוחות. בלילה, בזאת היו סגורות, ואין אור, כדי לעשות לראות בחלון לחלון. אבל בזמננו, השאלה היא כן קיימת, לפחות לגבי חלונות. אבל רגע, אני אומר, מה היתר של רשות הרבים? אומר הרשב"ם, וככה בא בראש, מה זה היתר הזה שסוף סוף הבית יתפנו עם רשות הרבים? מציע הרשב"ם, שרואים בבית, אנשים שולחים לרשות הרבים, ומאלה הם רואים בביתך, דרך פתח הבית, ורוכבי סוסים וגמלים גם רואים דרך החלונות שלך. גם בקומה השנייה, כי יש הסוסים והגמלים גבוהים. יש גם פילים, לכן, אומר, במה שהם יכולים לראות, מה שאפשר לראות אותך דרך רשות הרבים, כלומר, בין אם הוא עומד על איזה, את כל יותר סוסים שעולים על סוסים, או על גמלים, או יעמדו על עגלה, או כל צורה שהיא, והם יכולים לתקצת עליך משם, כל מה שאתה יכול להימזג עם רשות הרבים, מותר לי לפתוח חלון מול חלון. אם זו קומות גבוהות יותר, כמובן שלא היה מצוי בזמנם של חז"ל, אבל בזמנם יותר מצוי, שאי אפשר לא הוצחם לרשות הרבים, אז מאלה שהולכים ביתר לרשות הרבים, שהולכים שם ביתר, אז מול זה עשו לפתוח חלון מול חלון. הרשב"ם וגם הרמב"ם ועשו מחמירים קצת יותר מהרשב"ם, אמרו שהעשר של לפתוח חלון מול חלון לרשות הרבים, זה האי בשטחים ובחלונות נמוכים. שבני רשות הרבים שהולכים, לא כאלה שהולכים על סוסים וגמלים, במרכבות, שבני רשות הרבים רואים שם לעצם דרך שולחן, מה שאתם עושים. בין שעומדים בתוך הבית, עומדים, בין שהם יושבים, בין ביום, בין בלילה. כלומר, באותם מקומות שאפשר לראות תוך כדי ההליכה, שזו הנורמה של רשות הרבים, זה רוב האנשים, מול זה אפשר לפתוח על מוסר, כלומר, בגובה של בן אדם, שוב נגיד בן אדם גבוה. לא, אמנם זה לא כל הזמן, אבל זה מצוי. ולכן, במילא היית צריך להצטרע מהם לרוכבי הגמלים. אז גם בחלון בגובה של מדם ה-4 מטרים, משהו כזה, היית יכול, גם מזה אני יכול לפתוח חלון. יותר גבוה מזה, זאת אומרת, זה לא, אבל מזה 4 מטרים, אם הוא יכול לראות גם, כשיושב על הגמל עשו באיזו זווית מסוימת, לא מאוד גבוה, אבל כשפה מעלה, גם זה מותר.
אז זה יכול להיות שבשל יום דבר על הראשון, ואני חושב שזה לא מסתם עובדות,
לא, כשאני פותח חלון מסתובבים, אני יכול ללכת לחדר אחורה ולעשות עוד חלון מסתובבים. אני יכול, אבל אני אלך חלון. אני איתך, מותר לי, כי אני לא אתן לי למצוא, אני יכול לפתוח ולהחליט, אני רוצה שמישים אני עושה בחדר הזה שיש בו חלון. שיקולי. אם באמת כוח בעל שלו פרוט, הוא יוצא דין אחר, באמת הוא לא צנוע. אבל בחלון, אדם יודע להשתנע מול ה... מול עצמי אני יודע לבחור את השיקולים שלי, אבל כשמישהו פתאום משקיט עליי, גם זה יכול להיות. השאלה אם החלון שלו פתוח למסדור, נגיד, או לחדר השינה. אם הוא פתוח לחדר שאין איתו בעיות תנועות, אז אין בעיה. אבל באותה אמרתי, כל מה שקשור להגבלת תנועה, להגבלת שימושים, אפשר למחול. מה שקשור לחינות, וזה אנחנו לא יכולים למחול. ובאותם חודם שיש, שוב, מה שזה זה, כמעט עד העידן המודרני, פשוט לאנשים היה דירה של חדר וחצי, לא היה כל מיני סוגים של חדרים. וכאן פשוט לשבנו עצמו הרלבה, אבל פותח אדם לרשות הרבים פתח כנגד, פתח בית כנגד פתח בית, וחלון כנגד חלון, אם אינם גבוהים ארבע אמות, מגובה של אנשים שהולכים, שתי מטר. וכי שאומר לו, הרי אני כמו אחד בגלל סטורים שרואים אותך. אני כמובן, אני לא יותר גרוע מהם. אז זה סוג אחד של היתר, שאפשר לעשות פתח נגד פתח עם הפתחים פתוחים לכיוון רשות הרבים, או חלון מול חלון בגובה של קומה ראשונה. מקומה שנייה והלאה, איך אנחנו בונים בניינים שיש בהם כמה קומות של פתח של חלון מול חלון. אפשר לומר. אפשר לומר, אבל זה לא כל כך פשוט לומר. כי לכאורה, יש תשובה של הרשב"א גם בנושא הזה, שעוד פסוקים מאוחרים יותר. גם השאלה שפה הדברים שהמעריץ אלון, רוצה להגיד, אם זה קריאה האלה, כל מרחק שאנחנו יכולים לראות גם מרחק של... אז אם אתה מדבר מרחק שאי אפשר לראות כבר, ודאי שאין פה איזה קריאה. אבל יש מרחק גדול, שאני ממש צריך להתבונן טוב. שמי שנמצא שם צריך לעשות דברים ככה גלויים, ניכרים, לא דברים קטנים שהוא מעמדה, פותח טענה ועושה כסף, אני לא יודע כמה כסף יש לו. אבל אם הוא הולך לצנוע, אם נשאר עושה בקביצה, למשל, אז אני כן רואה את זה, כי זה דברים יותר גדולים. אז בהקשרים האלה, שאני יכול לראות, אבל הם יותר רחוקים, אמר המעריץ אלון, כמה מרחק אני יכול לגזור? ולכן, הוא רצה להתיר, אמר, הסיבה שבה בונים בתים יותר גבוהים, אחד מחלון מול חלון, זה בגלל שהמרחק שלנו גדול, אבל בזה לא הסכימו אותו התקסים, וגם יש לזה שוב, הרב בגלל פרס אומר שלא. אז כל מקום שאני יכול לראות, גם אם הרחוק, גם אם יש לי פשוט, אולי לתרש לי יש עיניים טובות, שרואות הן הרחוק. אני עוד לא נכנס לדיון האם אני צריך לחשור שמישהו מסתכל עליי בשקף. אבל לכאורה, אני מסתיר את הפסט הזה מקורות דברים תקסויים, שדיח לנו, בפועל יש היום היתר פשוט יותר למה היתר שפה מול חלון, אז כנראה אולי משקף הזה זה חידוש מודרני. אז אין את זה אולי בתורות קודמים, היה משקפיים, אבל לא משקפת. אז לכן, כאילו שואל לך מה אמרתם, זה קריאה שאפשר בראייה לראות, זה המרחק. אבל מרחק שהוא יותר יכול להיות כמו, למה, 15, 16, 20 מטר, לא יודע בדיוק, ודאי נוחקים שאם מישהו עושה שימושים, רואים אותו בצורה טובה. שגם שם איזה קריאה. כלומר, ברחובות רגילים, דו-מסלולי נגיד, שיש בתים משני הצדדים, אפשר לראות במרפסת ומרפסת, שהמרפסת פתוחה. כשחוסמים את הפריסים, כמו שאמיר אמר מקודם, אפשר לראות בלי במרפסת ומרפסת, וקיים איזה קריאה. אז מה עושים מקומה שנייה הבאה? אומר רבי יוסף, יוסף קארו בתשובה בשוק עוסקת רפת. שאלה, על רובן הרוצה לפתוח חלון מול גינתו של שמעון. ומדובר שם בגינה שיש לך תשמישים צנועים, אישים, חצר פרטית. הוא מניח לפניה שמשייה וזכוכית. ועלה נעכב עליו, ושאלת אם יכול לעכב עליו משום איזה קריאה בזמן שהנחיתה של זכוכית ברוב הימים נשברת או שלא. כלומר, מה שהם עושים שם זה שהוא פותח כן חלון, אבל הוא שם, הוא רוצה לפתוח חלון אולי בשביל אוויר, אולי בשביל אור. נניח כרגע בינתיים בשביל אור, ואז המצוקה הזאת של זכוכית, השמשייה הזאת, נעצר אותו להיכנס אור, אבל היא אטומה, כלומר היא מחומר אטום, מחומר שלא רואים, כמו החוכיות שעושים היום בשירותים, או איזה שם חוכיות אטומה כזאת, כמו בויטראז'ים וכאלה. ואז הוא פותח חלון, אבל סתם זה משהו אטום, שיגור את זה שלא יראה את השכן, או מה השכן, זאת אומרת, זה דבר רגיל, שאולי אתה תעשה אחר כך, ואני אשאר חלון שלך בטוח, ואתה תעשה עליי איזה קריאה. שני הדברים, מה קורה לנו? ההוא פותח חלון מלמעלה. ההוא מלמעלה לא יראה את זה מלמעלה, אבל ההוא מלמעלה יכול להתקיף עליו. הוא רוצה לפתוח חלון למעלה, אבל גם מתאים זכוכית. אני לא הבנתי בגלל זה אם הזכוכית הוא צמוד לחלון שלו במה שנראה לי לפי היגיון, כי הוא רוצה שיהיה חלון לאור, או שהזכוכית הוא שם איזה קצור זכוכית ליד הגינה, מה שפחות נראה לי. אבל זה גם צור, אותו יקום של פתרון. ואז הוא לא רואה, כרגע יש פה איזו זכוכית עצומה שמחרידה לנו, הוא מפתח חלון, אבל יש זכוכית עצומה. עכשיו השאלה היא, שנשאלה שם את רבי יוסף, זה האם אנחנו חוששים שהזכוכית הוא יפתח חלון, ויושבים זכוכית, אבל זכוכית לא תישבר כי היא רגישה. ממקור שהיא תישבר, ואז יישאר לו חלון פתוח, האם אני גם דואג לזה? אבל כבר יצא רבי יוסף, פשוט פתרון, אמר, אם יש, פתחנו חלון, אבל יש משהו שחותם את זה, ו... אז אין לי כמובן בעיה, וזה הפתח לשאלה מטריפים ודברים מהם. הרי תשובה בסיוסף נראה את הטענה הזה משום איזה קריאה אינה טענה. לפני שמחיקה של זכוכית, אב המחיקה, שום דבר הוא זכות אטומה. ואין לה משום איזה קריאה שהרי מסקת וחוצץ אותי בפני העין. והיא שתהיה סתומה יותר, ולא יישאר בו שום נקר שיהיה בו איזה קריאה. ואין לך מושא ברוב העמים ישברו, בגלל המחיקה של אבנים ברוב העמים טיפול. ואין מחלק ולומר, ושאנה מחיקת אבנים שאינה נופלת אלא רק אחרי הרבה שנים, שהרי מחיקת קנים, של אוסה ודפנה מספיק למנוע איזה קריאה. כלומר, תעשה מחיצה בדבר עצום, אם היא תשבר, אחריות של בעל החלום, מיד לעשות את מחיצה חדשה. ואו לסבור את החלום, כלומר, יהיה אפשר ללכת, בהמשך התשובה הוא גם אומר, אפשר ללכת בבייג'ינג, ולהגיד לעצמו, נסבר לו הסוכרית ולא מתקן, הבייג'ינג יסבור לה לסתום את החלום. כלומר, אם תשבר, תשבר, יהיה פתרונות. אבל אם אנחנו יכולים לפתוח חלום, ולעשות משהו שיעצום, כדי שאיתר ידע את אחד הראשונים, זה פתרון. מתוך זה...
מה
אמר עליה? עכשיו נגיע את זה. הוא דיבר עכשיו על זכוכית עצומה שאמורה להיות שם כל הזאת. אומר על זה בעמק המשפט. ככה הוא עובד גם בשוט מצאת משה. כיום אומר בעל עמק המשפט, בכל חדרי המגורים וברוב המקומות, אף בסלון וחדר אורחים, מתקין הקבלן תריסים צמודים לחלון. ובחדר השירותים והמבטים מתקינים בדרך כלל חלונות זכוכית עצומות. וכשאחד רוצה לעשות שימוש צנוע בדירתו, הרי הוא יכול לסגור את הצריף של עצמו ולעשות בביתו כאבת השור. ואם כן, כיוון שבצד המנהג בבתים וכל הקבלנים מתקינים צריפים, אם כן, הרי זה לב אחי, נתרופו טענת את זה קריאה. זאת אומרת, זה מהלדמה, גם אין לחוש, זה מה שכתב הרשב"א, שלא מעל המנהג אם יש פוגם לצניעות, מכיוון שהמנהג שעושים צריפים, ושוב אין בזה פרוצת גדרי צניעות, ולכן אפשר לדעת. כלומר, עובדה שעושים צריפים מול כל חלון בשני הבתים, גורם לזה שאם אני ארצה לעשות תשמישים צנועים, ארצה לעשות תשמישים נביחים נקרא להם, שאני לא להגיד את זה, אז אני פשוט קורא את הצריפים. ובעצם יש לנו ביטאון שהוא דומה לדלת. אומנם אנשים משאירים הרבה פעמים ביום את החלונות שלהם פתוחים, ו... כי לא מוצא להם, כי לא עושים את השמישים צנועים. בסדר, אבל אם ירצו לעשות את השמיש צנוע, הם יסגרו את הצריפים. כלומר, מה רוצה להגיד? מכיוון שמנהג שבכל הבתים עושים צריפים, אז אני לא יכול להקל. זאת אומרת, אם רק אני הייתי עושה צריפים, אז הייתי יכול להגיד, לא רוצה לעשות צריפים, אל תפתח חלון. לי היה פה חלון קודם, אתה עכשיו השני רוצה לפתוח חלון, אתה מכריח אותי כאילו לעשות צריפים, ומחריר אותי בחלק מהם לסגור את הטריסים, לא רוצה, אז תפתח לא מוצל, זה זכות להקל, אבל מכיוון שבכל הבתים עושים טריסים, בכל החלונות, וזה המנהג המצוי, אז אדם לא יכול להגיד, אני לא רוצה לעשות טריסים, כי זה נועד כבר. אבל הטריסים עוזרים לנו בשני דברים. א', כשיש טריסים, קשה לראות בתוך הבית השני, כלומר, גם הטריסים פתוחים, קשה לראות מבית לבית. זה כבר פתרון אחד. אבל אם בכל אופן עומד מישהו והוא ככה משקיף יותר, אני יכול לסגור את הטריפים שלי לגמרי. אף אחד לא יציץ עליי בכלל, ואין לנו אפילו פה בעיה לא של הגבלה של שמישים ולא בעיה של צניעות.
וילון
וילון
גם
כזה? הנה וילון נפות. אבל אנחנו לא נזקקים לוילון, וילון זה כבר שופר
שיש יותר נפותים את שאלם כזה.
היצר הזה בנוי זה שברוב המנהג שברוב המקומות עושים פרוטים באותם מקומות ש... ולכן אני מוצא לי לפתוח לרוב ולהגיד לתכן תעשה כמו נוהג שברוב, תעשה פרוטים כלומר אם נוצר לך אבל אם התכן שלי לא עושה פרוטים או לא בקפיד הצניות ומשאיר את החלונות שלו פתוחים וכולי ואו שאני שם חפצן כזה אומר זה הרי מה עושים תשובת הרעש וכמובן מהבית יותר הוא דן שמה, בגבי האם למי שיש חזקה על החלום וכולי, אז אנחנו לא דן למען את החזקה, אלא היה רבי משה. חתו למען דמר יש לו חזקה, היינו לגופו של חלום, שישר שתו החלום, שלא יוכל בעל החצר לסתום את החלום או למחות בו. אבל אסור לאדם לעמוד בחלום, אלא עשית ולראות בחצר חברו, כדי שלא יזיקנו בראייתו. ובזה יצור הכאבית, ולא מעני בזה שיש לו חזקה, מבין שיש לו פעם חלום. יוכל גם בעל החצר למחות בו. כלומר, אסור לאדם להיות חתתן כזה. אפילו אדם להסתכל מהחלון ולהציץ על השכנים שהם עושים דברים פרטיים יותר חלק מהדברים, אם זה דברים של צניעות, ודאי שהוא עובר איסור עוברים גם איסור אלה שנמצאים בבית השני ולא שדרו את הקריפים של עצמם גם הם עוברים איסור אבל אני שמסתכל עובר איסור כשאני רואה דברים שאני עובר איסור כוונה איסור של הזק ראייה חוץ מבעיות של לא תסור אולי בהסתכלות אלא בעיות של הזק ראייה אני לא נוהגת מנהג הקדושה של ישראל, כי אני מסתכל על הבתים של החורטים של השני ועל החצרות שלהם ואם אני גם משקיף כל הזמן מהשליחים מהחלום שלי וזה גורם לשכן שלי שהחלום שהוא יודע שיש לי לשכן או שכנה ימצא כאלה שכל מיני טיסים עליו ולכן הוא לא יכול, לא נעים לו, וכל מה שובר את הטרופים אני גורם לו להגבלת שימוש, כי גם כשיש פרסים, מטרתם שבחלק מהיום יהיו פתוחים להכניס אור לאוויר, חלק מהיום יסגרו אותם. כשאדם עומד ומצפצף כזה על בתים של אחרים, הוא כן גורם לנו מבוכה, והוא עושה איזה קריאה, כלומר לא יצאנו לגמרי מאיזה קריאה. פרסים, פותרים את הבעיה שאנשים כאן בנוהג הרגיל יודעים שאם הוא עושה משהו יותר שונה, הוא יסגור את הטריף. אבל אם הוא יודע שיש מישהו שמשקיף, אז אני אסגור את הטריף כל הזמן, שלא נהיה ניסן שמסתכלים עליי כל הזמן. ולכן יש פה הגבלה ויש פה איסור של הזה קריאה והלכה בשכן אורך הוא מובן שבגמרה בשכן אורך הוא מובן שאם יש חנות מול חנות כלומר יש אדם שיושב וכל היום מפתח החנות ואז הוא רואה כל הזמן מה קורה בחנות של השני שנמצא פתח מול פתח אסור לעשות פתח מול פתח אבל חנויות שלנו פתוחות לרשות הרבים ולכן אין מגבלה כזאת של חנות מול חנות של פתח של חנות מול חנות אז מי שיראה זה מקרה בשולחן הרוסדים הזה, זה בין למה לא דיברנו, כי זה פותח לרשות הרבים, אז זה לא מדובר, אבל שוב, אם יש מצויות כאלה שבהן אדם יושב בפתח של משהו, למשל יכול להיות שומר בבית ספר, והוא, יש פתח מול זה של משהו שלא פותח לרשות הרבים, אלא רק פתח של דירה, והוא אומר, יושב שם ומתפתח, קיים פה איסור של פתח מול פתח, ושאסור לאדם להשקיף על מישהו אחר, זה פגיעה באיזה קריאה. אם הוא לא עושה פריטים, בעיקרון, אם אני מגיע פריטים תורה כן, כי ההסתר בנו הזה של איפה פריטים. כבר אם הוא לא עושה פריטים, אז הוא מחייב אותי לסגור יותר את הפריטים שלי, ולהתשמע הרבה יותר, לכן נכון לגבור את הולדים פריטים תורה כן.
מה היה לך מחייב
לעשות פריטים? לא מנהג העניין. רוב האנשים, אמרתי גם מכונים בכל מיני רשות פרטית, אבל מכיוון שרוב האנשים לא עושים בילונות, אז אי אפשר להכריח מי שעושה בילונות, אבל אנחנו שקפות על זה, ודאי שהם עושים משהו לא תנוע, יש להם בעיה מושמעיה, אבל אנחנו רוצים להסתכל. אבל זה כן גם שזה קריאה, להסתכל על מישהו למקום של פרטי פרטי, וערך שזה בכל מקום של פרטי פרטי. אבל לעבור למשל ליד הרחבים ולמצות מהנסים שם וזה קריאה פחות מדרבנה.
זה שיש לו חלון, אמרנו שלמות שמבקר, לא נהיה מסתכל וסור גם על הבעל בית שלא שתוכל
דברים לחלון,
רק על
זה שום דוחות. גם על הבית, האם אני עוד הבית שלי, מסתכל על החלון של הבניין של ממול אתה מתפת עליהם, הסקרנות שלי
אתה, הבעל בית, אתה יודע שיש מישהו שמתקדם לחוץ
יש לי אותו, לא לעשות דברים לא צנועים. דברים לא צנועים, לא תאכלו שאני אמחל. אבל אם דברים הם מביכים, אם אני מוכרה למדוכן, יאללה, טוב, מה זה, יש לי סוכן משוגע שמתקפת. אני אנהג באופן טבעי, ואחר אני אצטח על הילדים כמו שאני רוצה לצטור גם אם האנשים מסתכלים עליי. אז זה זכותי למחול, ואז בהקשר שלו, אם אני מחלתי, הוא לא עבר איזה קריאה. לא יש תמונות, אני חייב להישמר, וכל מה שהוא מסתכל, הוא עובר על איזה קריאה.